הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם הבוקר הזה? והפעם אנחנו אך ורק ברדיו, ככה שזה משהו יותר אינטימי. איתי באולפן לא אחר מאשר פנחס בינדר, פה על ההפקה, על הטכנאות, ואני פה איתכם פנגר מוכר המיקרופון. והיום אנחנו ניכנס קצת למוד אחר של תוכנית, מכיוון שאנחנו צריכים קצת להתחזק בעקבות המלחמה שממשיכה ובעקבות הדברים שלצרנו רב הולכים ונעים מאתגרים יותר. מכיוון שאם בתחילת המלחמה כולנו היינו, אתה יודע, ככה עם טילים וכולנו מתחזקים, חס ושלום, יש הרגשה של מעין חזרה לשגרה. ואני אומר מעין מכיוון שהחיילים שלנו עדיין נלחמים, ולא רק עדיין, אלא עכשיו הם אולי מגיעים לגזרות היותר מסוכנות כמו דרום וכדומה, שאם את הצפון השטחנו לפחות בהתחלה, עכשיו החיילים שלנו צריכים יותר חיזוק, יותר עידוד, יותר מצוות, כדי שיהיה להם עבורם רוח גבית כדי להצליח. ולכן נדבר על כמה דברים היום, כיצד להשתנות, איך אפשר להפסיק שטויות. בוא נגדיר את זה ככותרת. היום נדבר על מנהרות בריחה. מה זה מנהרות בריחה? ואיך לא להשתמש בהם? כל זה ועוד בתכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, קודם כל אני רוצה שניגע בכמה דברים שהם חשובים. הדבר הראשון הוא, בואו נשמש בפרשה של השבוע. פרשה של השבוע, אנחנו יודעים שיעקב יוצא לדרך. יוצא לדרך, והוא יוצא בשליחות ההורים שלו למצוא את אשתו. למצוא, להתחתן, לבנות בית למען בישראל. אבל כשאברהם אבינו שלח את אליעזר לקחת אישה לבנו, תקשיב, הוא שלח אותו הרי לא בידיים ריקות. הוא שלח אותו עם 10 גמלים, טעונים, מתנות, תכשיטים, מה לא, אוקיי? שטר מתנה על כל נכסיו. זאת אומרת, אליעזר בא מצויד, כאשר יש לו מה למכור, מה שנקרא, יש לו מה לתת. נו, אז אם אברהם שולח עבד מצויד, יצחק ורבקה לא שלחו את יעקב מצויד? מה, שלחו אותו חסר כל, כאילו, סתדר? אתה יודע מה, זה מסע הישרדות, כאילו? אתה יודע, תשתמש ביכולות שלך, לא יודעת. להבדיל, שליחי חב"ד, הצדיקים, אין להם משהו שמממן אותם. הם נוחתים באיזה עיר, נוחתים באיזה מדינה, ואתה יודע, מתחילים לעשות בעשר אצבעותיהם, מה שנקרא, עם סייעתא דשמיא, אבל אתה יודע, בכל זאת, בלי שום איזשהו, לא יודע, תקציב מסוים שיכול לעזור להם. להבדיל, האם פה גם יצחק ככה שולח את יעקב? הרי ברור שלא. יעקב, הנה, בוודאי שלח, בא עם, גם כן עם כסף ועם מה שרק צריך. אבל, כידוע, מה קרה בדרך? בדרך לחרן הוא הרי פוגש, ואתם יכולים פוגש אותו, אליפז. זה שיעקב הנה אומר במקלי עברתי את הירדן, זה רק אחר כך לצרנו הרב שהוא נשדד על ידי אליפז. אליפז היה הנכד של יצחק, הבן של עשיו כידוע. הוא יוצא בשליחות אביו, חסנו לרצוח את יעקב אבינו. תקשיבו מה זה, זה מפחיד זה. עשיו, אח שלך, זה יעקב. טוב, שולח את הבן שלו, שכיר חרב, אליפז, תבין, הוא גדל אצל אבא, למד את המקצוע, הוא משושף, הוא יודע בדיוק את העבודה. הוא מתביית על יעקב אבינו, הוא משיג אותו, תבין, דובק בו, ואז מגיע הרגע שהוא אמור לקיים את מצוות אביו. אליפז נכנס לאיזשהו ככה התלבטות פנימית, כאשר יעקב מבקש על חייו, אתה יודע, שחרר! ואליפז אומר לו, מה אני יכול לעשות? מצד אחד יש לי כיבוד אביהם, כיבוד אביהם! מצד שני, מה אני אעשה? אמר לו יעקב, תול מה שבידי, והעני חשוב כמת. העני חשוב כמת. חזל אומרים, שמה שהכריע את הכף, יקיריי, מה שהכריע את הכף, זה היה, כך אומר חזל, לפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך את ידו. תבינו, אליפז נמצא באיזשהו קונפליקט פנימי מאוד חזק. אני לא יודע אם זה יש פה יצרים, אין פה יצרים, או שזה נטו, אתה יודע, שליחות, אבל מצד אחד אבא שלו אומר לו, אתה לא חוזר הביתה, בלי אני רוצה לראות, אתה יודע, תביא לי, לא רוצה להגיד מה, כן, תביא לי ראיות שרצחת את יעקב. אני רוצה לראות דם, רוצה לראות דם. כך אבא שלו אומר לו, מצד שני, יעקב הנה מתחנן על חייו, תעשה טובה, אתה יודע, סך הכל, אתה יודע, דוד שלך, תירגע! ומה ש... אז בוא, קח את הכסף שלי לפחות, אני חשוב כמת, ואז קיימת גם את רצון אבא וגם. ומה שהכריע את הכף, הוא מחזה, לפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך את ידו. עכשיו, שנבין את זה. יצחק, אבינו, הרי זה פחד יצחק, זה מידת הדין, יצחק זה גבורה, זה לא אברהם אבינו שהוא מקרב את ישמעאל, מקרב ערבים, מקרב עזובי קיר מצידי. יצחק אבינו יותר מידת הדין, הוא לא בקטע שזיכוי הרבים להיות מושי מושי, מה שנקרא, הוא יקוב הדין את ההר, ובכל זאת הוא מקרב את עשיו, ובכל זאת הוא, מה שנקרא, תמיד, עם הנכד, מתייחס אליו מאוד יפה כנראה. הוא מתייחס להם מאוד יפה, למרות שיצחק הוא הרי נביא. הנכד אליפז הולך לעשות דברים נוראים, תבינו. הוא עתיד להסתאב וכל מיני דברים נוראים, לא משנה. אשת אביו, כידוע, הוא הוליד את קורח, הוא בא על תמנע, ונולד לו עמלק. כאילו קיצור, הבן אדם מושחת. בכל זאת, כיוון שיצחק אבינו גידל אותו, חיבק אותו, מה שנקרא, לפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך את ידו. כל בית ישראל ניצל בגלל שלא, אתה יודע, הוא לא בעט בו החוצה. לך, חצוף אחד, שבב, נקצה, יצא לי מהבית. לך, חצוף, מתאמן לי את הבית. חס ושלום. סתם, שניקח את זה לתשומת ליבנו, אתה מבין? שבתוך כל אחד מאיתנו יש איזושהי נשמה קדושה. תראו, גם אליפז, הבן של עשיו, הוא הרי קיבל מאבא שלו את כל הגשמק, מה שנקרא. ובכל זאת, יש בו משהו, אתה מבין? והמשהו הזה התעורר ברגע של אמת. ככה ידוע בשם החזוניש. החזוניש, פעם שאלו אותו לקבל זריקת בחור, אתה יודע, שהוא לא מתאים לישיבה, הוא חלש, ולא... זה מתבטא שזה כמו בית חולים ששולח הביתה חולים מסוכנים, כדי שלא ימותו, בבית חולים. כי אז זה אומר שהבית חולים, השיעור התמותה בו זה גבוה. אז לא, שילך ימות במקום אחר. ישיבה שיש בתוכה בחור שמתקשה, בחור שמתמודד. כל עודולות, אתה יודע, מדביק אחרים, מה שנקרא, ברמות מסוכנות, צריך לשקול מיליון פעם, וגם אם הוא מדביק אחרים, זה האחריות שלנו, לאן אנחנו שולחים אותו? איפה שמים אותו? לא עליך הביתה, מה עליך הביתה? זה יזרוק אבן אחר הנופל. חזקיהו המלך. ותכף נגיע לנושא שלנו, יקיריי, כי הנושא שלנו היום הולך לדבר על כל הדברים האלה, שגם לפעמים אנחנו חושבים שאולי אנחנו קצת מושחתים, ואולי אנחנו קצת לא שווים שום דבר. נדבר תכף על הדברים האלה, על כל מיני התנהגויות לא רצויות, שיהיה רצון שנדע למגר אותם, ובשביל זה אני פה כדי ללמוד יחד איתכם, גם בשבילי, מה שנקרא. חזקיהו המלך. לפני שניגש לתוכן הדברים, חזקיהו המלך. תבינו, בעל רוח הקודש היה אמור להיות, לפות ראוי, מלך המשיח, ככה גם המסרין סנדרין אומרת הרי, ואז הוא חולה, הוא חלה, כידוע ישעיהו הנביא מגיע אליו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, כולם מכירים את זה, למה? כי לא התחתנת. הוא אומר, סליחה, אני לא התחתנתי, לא בגלל שאני לא רוצה, מי לא רוצה להתחתן? אני, בשביל כבוד שמיים, אני רואה שהולכים לצאת מני שני ילדים, השם ירחם. אפילו לא שבבניקים, אני מדבר לך על התחתית שבתחתית, השם ירח, זה לא, הוא יהיה חילוני. אני מדבר לך על עבודה זרה, אני מדבר לך על דברים נוראים, בסדר? טוב, כידוע ישעיהו הנביא, אומר לו, אתה יודע, צב לביתך, כי מבחינתי, בקו שדרחמנה לעל מלאך, אתה תעשה חשבונות שמיים, אתה תעשה את שלך, תן לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו. ואז חזקיהו המלך אומר לי ישעיהו הנביא, בוא תביא את אשתך ואת אחותך ובוא נתחתן, והזכות שלי, הזכות שלה, שלך, ויהיה בסדר. טוב, ואכן התחתנו. הוא מתחתן עם הבת של ישעיהו הנביא, ובשלב מסוים נולדים לו שני ילדים, מנשה ורב שקה. נו, שני בנים, נחת. כביכול, יום אחד, הוא לוקח אותם על הכתפיים. חמוד, אה? לוקח אותם על הכתפיים. והוא שומע אותם מדברים. אחד אומר, תקשיב, איזה ראש יש לאבא, אפשר לצלוט עליו דגים. השני אומר לו, חבל, תבין, אפשר גם להקריב עליו עבודה זרה, זה חתיכת קרחת, מזבח אפשר לעשות פה. וואו, 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 חבטם בקרקע. וואי, הוריד אותם ו... טוב, יופי, בלי רעיונות עכשיו, כן, לא... אבל זה, חזקיהו המלך, זה מה שהוא עושה. הוא חובט בקרקע, רב שקה מת, בנשי חי. טוב. בשלב מסוים, אתה מבין? זה לא, תראה את הילדים, מילדותם כבר היה, ומנשה כידוע באמת חטא והכתיא, זה רמות לא נתפסות, הכניס צלם להיכל, הרג את ישעיהו, אתה מבין? הרג את סבא שלו, הוא ממלא את ירושלים דם, בסוף, 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 תופס אותו מלך אשור, שם אותו באיזה דוד כזה, והם עושה אותו עכשיו, הם מרג תפוחי אדמה, מבשל אותה, טוב, בשלב מסוים, תראה, הוא קורא לכל מיני עבודות זרות, אולי זה יעזור לי, אולי זה יעזור לי. אתה מבין? חוצפה! גדל בבית, דתי מה שנקרא, אבא שלך זה ישעיהו הנביא, חזקיהו, סליחה, נו מה, מה זה הדבר הזה? בסופו של דבר, אחרי כל העבודות הזרות, הוא אומר, זכור אני, שהיה אבי מקריא את הפסוק הזה. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, כי כל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך. אחרי שהוא עובר את כל התחנות, אחרי שהוא עשה את כל מה שהוא עשה, חטא והכתיא, תמיד רצח, עבודה זרה, צלם בהיכל, מה יותר גרוע מזה? הולך לעבודה זרה קודם כל, קודם כל הוא פונה לעבודה זרה, בסוף, תמיד תחנה אחרונה, נו יאללה בוא ננסה. רגע, אני זוכר פסוק שאבא שלי היה מקרה אותי. בצר לך עומד סעוך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו פוף. ואז כי כל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא השחיתך, מיד בורא עולם חותר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד ומשיב אותו, אתה מבין? והוא ניצל והוא חוזר בתשובה, וחזר לנו ש33 שנה היה מלך כשר, הוא חזר בתשובה. מי? תבין, אבא שלו ראה כבר שברוח הקודש אין לו תקנה, מה שנקרא. הוא מראש ראה את זה, נו מה, הוא רצח, תבין, דברים נוראים, כאילו 33 שנה עשה תשובה מלאה. למה? הוא נזכר בפסוק אחד שאבא שלו פעם אמר לו. אתם מבינים? אז בואו נלמד פה דבר אחד. א', לחבק, יקיריי, אנחנו לא יכולים לדעת מתי זה... הזרעים ינבטו, אתה זורע הזרעים, אתה אומר מילה טובה, אתה אומר דבר תורה, אתה מתנהג בצורה מסוימת שגם הילדים שלך לא הולכים בדרך שלך, אבל הם רואים את אבא או את אמא, אומרים, אתה יודע, אבא שלי צדיק, אמא שלי צדיקה, בסדר, אני עובר עכשיו תעתועים, אני עובר בלגן, אבל ההורים שלי, מה זה צדיקים? אתה מבין? וזה נכנס להם, ובשלב מסוימת הם גם ירצו את זה, עכשיו הם בג'אג'ויים, עכשיו קצת יצרה משחק עליהם, אבל אנחנו פה כדי לעזור קודם כל לעצמנו, ואחרי זה גם לאחרים. ולכן, אני רוצה שנבין דבר אחד, לצערנו אבל, יש הרבה מאוד אנשים שלא נמצאים כרגע בבתיהם, מעבר למפונים, שזה בוודאי, נדבר על הדרום והצפון, כל אחד נמצא, אני השבת גם כן נמצא בבית וריה, שמפונים מהקיבוץ נקים בצפון, בקיצור, אנשים לא נמצאים בביתם, וזה כבר סיבה לבלגן, סיבה לכביכול, אתה יודע, ירידת כל הגדרות, המחיצות, אתה פתאום מאפשר לעצמך דברים שלא היית מאפשר לפניכם. ולא רק אנשים שמנדים מביתם, אלא גם אנחנו. המלחמה הזאת היא מציפה דברים. אז יש כאלה שהתחזקו במלחמה, ויותר תורה, ויותר תפילה, ויותר גדרות, ויותר חסד. ויש כאלה, אתה יודע, שבגלל הלחץ, בגלל המתח, אז זה too much מה שנקרא, כי בכל זה יותר מדי, ואז אנחנו כאילו מתחילים להתיר לעצמנו דברים. כאילו שלנו שני קולות פנימיים. יש איזה קול פנימי שאנחנו מאוד אוהבים אותו. שהוא לוחש לנו, תעזוב, אתה יודע, מגיע לך קצת לנוח. מגיע לך קצת לראות, לעשות, אל תהיה קיצוני. סך הכל המצב קשה עכשיו. המצב הוא לא פשוט, בסדר? ואז אנחנו בעצם פורצים כל מיני גדרות או גבולות ששמנו לעצמנו לפני, וזה לא משנה אם זה דברים רוחניים כגון מצווה או עבירה, או סתם התנהגויות רצויות. אתה יודע, הרגלים טובים שהיו לנו. אחד היה עושה ספורט, השנייה הייתה אוכלת בריא, ופתאום הכל נפרץ, ואנחנו באיזה תהליך הידרדרות. ואני אומר פעם, המלחמה כרגע לא נראית שמסתיימת מחר. היא רצון שהיום כבר ישחררו את החטופים, ומה שצריך להיות, אני לא יודע מה, ויגעו את כל מפקדי החמאס, והוא בא לציון גואל. אבל בינתיים אנחנו צריכים לקחת הרבה אוויר ולראות איך אנחנו מתמודדים נכון עם כל מיני הרגלים, בעיקר הרגלים שליליים. יקיריי, תקשיבו טוב, להרבה מאיתנו, בואו לא נגיד לכולנו, אבל להרבה מאיתנו ישנם דברים שהיינו מאוד שמחים להפסיק לעשות ואנחנו לא מצליחים. למה אנחנו לא מצליחים? בואו נגיד לך למה אתה לא בגלל הדבר שאני אגיד לך עכשיו, בסדר? אתה תגיד מה הסיבה האמיתית שאנחנו לא מצליחים, אבל לא בגלל שאתה לא חזק מספיק, זה לא בגלל שאת לא טובה מספיק, או שאת לא רוחנית מספיק, או שאתה לא צדיק מספיק, או שבגלל שיש כל הזמן פיתויים סביבנו, הרב, יש לי פיתויים סביבי כל הזמן. זה לא הסיבה, אתה מדבר על זה. זה לא בגלל שמשהו באישיות שלך, אתה, יש לך יצר רע גדול. אין בעיה, זה הכל נחמד, אבל זה לא הסיבה שאתה או אני או את לא מצליחים, נקרא זה, לנהל את עצמנו נכון. הסיבה העיקרית, יקיריי, שאנחנו לא מצליחים להתגבר על דברים שליליים. הסיבה העיקרית שאנחנו לא מצליחים להפסיק כל מיני התנהגויות לא רצויות, זה לא בגלל הסיבות שמניתי עד עכשיו. לא בגלל שאתה לא חזק מדי, או אין לך משמעת עצמית, או אין לך עירת שמיים, או אתה לא מספיק טוב. לא קשור, סליחה שאני אומר לך את זה. פשוט יש לך בעיה אחת. והבעיה העיקרית היא שאין לכם את האינפורמציה הנכונה. שמעתם? אין לנו את האינפורמציה, אני תכף אתן לכם, אז יהיה לנו בזמן עכשיו, אבל אין לכם כרגע את האינפורמציה הנכונה. זה כמו לנסות לתקן מקרר עם אורות יצרן של המיקרו. אתם מבינים? לא שייך לנסות לתקן רכב עם אורות יצרן של אופניים חשמליים. נהדר? ברגע שאין לנו את אורות יצרן הנכונות, איך להתגבר נכון ואיך להימנע נכון, תאמינו לי שכולנו נצליח להתגבר. אז מהי האינפורמציה הנכונה? ואיך מגיעים אליה? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם, כאשר היום למדנו, לקחנו שתי דמויות. האחת הייתה אליפז, הבן של עשיו, כאשר הוא יוצא בשליחות אביו להתנקש בחייו של יעקב, הוא מגיע לרגע של התלבטות קשה מאוד, ומה שגורם לו לטות את הכף, ובעצם להסכים לדברי יעקב ולשדוד אותו, וכך לפחות הוא יקיים חלק מציווי אביו, אבל הוא ישאיר את יעקב בחיים. ותבינו, זה לא את יעקב, זה את כל עם ישראל הפוטנציאל. סיאלי שעתיד להיות, והכל היה מסיבה אחת, לא בגלל שכושר השכנוע של יעקב הוא היה חזק, אלא בגלל דבר אחד עיקרי, שאליפז גדל על ברכי בחיקו של יצחק. זה לשון חזל, לפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך את ידו. ולמרות שיצחק הוא מידת הדין, למרות שיצחק זה יעקב הדין את הטהר, מידת הגבורה, אתם רואים שהוא התייחס לילדים שלו? אתה יכול להגיד לי שהקדוש ברוך הוא הסתיר את זה ממנו, לא משנה מה. עשיו ואליפז, שני הבן והנכד, הוא הבין שיש להם אתגר מסוים, והוא מקבל אותם, הוא מחבק אותם, הוא לא זורק אותם מהבית, למרות שגם אחרי, הרי תגיד לי בהתחלה, הקדוש ברוך הוא עוד איכשהו סימת עיניו, אבל אחרי שהוא ראה שיעקב אבינו, הוא באמת מקבל את הברכות, והכל משמיים ככה גלגלו, אז הוא מבין בדיוק מי זה עשיו, שעשיו נכנס, נפתח לו גיהנום מתחתיו של עשיו, אז יצחק ידע בדיוק אם יש לו עסק, ובכל זאת, הוא לא זורק אותו מהבית, וזה מה שיוצר את המצב שאליפז, שגדל בחיקו של יעקב, של יצחק, סליחה, לא רוצח את יעקב, וככה עם ישראל קיים. אז רואים שלא להתייאש מאף אחד, גם אם אתה לא רואה תוצאות, כי אליפז לא בדיוק היה צדיק, וגם לא קרוב לצדיק, גם לא עשה תשובה. מלא עשה עבוד הראש שלו, איך שהוא היה מעד המכפלה, אבל אליפז גם לא הזרת שלו, בסדר? אז הנקודה העיקרית היא שהוא נשאר רשע, אבל בכל זאת, אתה רואה שמשהו נכנס, ויש הבדל, ולכן לא זורקים ילדים מהבית, או לא זורקים בחורים מהישיבה, למרות שאפילו חזקיהו המלך, שהוא נביא במידה מסוימת, זאת אומרת, יש לו רוח הקודש, לא נביא, רוח הקודש ודאי, והוא היה מולות מלך משיח, ותקופתו הייתה תקופת תור הזהב של לימוד התורה, ובכל זאת, כאשר יש לו שני בנים שיורדים מהדרך, אבל לא סתם יורדים, אלא ממש יורדים, הוא ראה את זה ברוח הקודש, לא רצה להתחתן, ובכל זאת הוא מתחתן עם הבת של ישעיהו הנביא, שאולי הזכות והזכות, ואז הבן, שנקרא מנשה. עובד עבודה זרה, ועושה דברים חמורים ביותר, אבל בסופו של דבר, פסוק אחד נשאר לו מאבא שלו, מה שנקרא. והפסוק הזה גורם לו לחזור בתשובה, גורם לו שהקדוש שלו יחתור חתירה מתחת כיסא הכבוד להשיבו, ולאחר מכן הוא יוצא בעצם מסלול של 33 שנה, שהוא היה מלך כשר, וככה הוא חוזר בתשובה. לראות שאפילו לפעמים אתה לא רואה תוצרות, ואתה משקיע בילדים, ואת מתפללת לילדים שלך, ואת אומרת, הרב, אין כלום, שום צוזה, אפילו יותר גרוע, אתה צריך אותך מתלבשות, הרב. איך הם נראות? השם יראה לכם! יקיריי, אתם עשו את שלכם, והקדוש ברוך עשה את שלו, ובעזרת השם הדברים ינבטו, יעשו דברים טובים. אבל אנחנו צריכים להבין שבתקופת המלחמה אמרנו, אנחנו קצת זולגים לכל מיני התנהגויות לא רצויות, או דברים שאפילו הפסקנו וחזרנו אליהם חס ושלום. אז אמרנו שהסיבה העיקרית שאנחנו לא מצליחים להפסיק, די! אנחנו רוצים להפסיק, הבטחנו, קיבלנו לעצמנו, נו, 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 נו. זה לא בגלל שהקבלה לא מספיק חזקה, זה לא מספיק שאנחנו לא, בלי יראת שמיים מספקת, יכול להיות שאתה עם יראת שמיים ענקית מצדי. את חזקה, את יש לך משמעת עצמית, במלא דברים אחרים, זאת אומרת, איך זה יכול להיות שבזה אין לי? מה קורה פה? בסדר? אז אנחנו ננסה היום לפתוח את הדברים, יקירה איזה, אולי מתאים באמת לסדנאות יותר, לקורסים, אבל בגלל צורך המצב, אנחנו נחשוף את המידע הזה כאן עבור כולנו. כולל אותי, כדי שנוכל בעזרת השם להתחזק ולצאת מחוזקים יותר. זה מה שילווה אותנו בלי נדר לימים הקרובים. אני לא עושה את זה רק היום, כי זה חומר שבאמת מתאים, אני אומר לכם, לקורס שלם. אבל אנחנו ניגע בכל מיני נקודות כדי לקבל כוחות. נקודה ראשונה, שימו לב טוב. מה שאמרנו שהבעיה העיקרית שבגינה אנחנו לא מצליחים להתגבר, שבגינה אנחנו לא מצליחים להפסיק התנהגויות לא רצויות, היא נקודה אחת שנקראת ידע. אין לנו את האינפורמציה הנכונה, כי ברגע שיהיה לנו, עכשיו קיבלנו את הכלים, ופה נותר רק בעצם ליישם את הכלים האלה, אתם מבינים? כי אמרנו שאם אתה מנסה לתקן מקרר עם הוראות יצרן של מיקרו, ברור שזה לא יעבוד. ומה עשינו עד היום? מה שעשינו עד היום זה נקרא זה פתרונות תחבושת. מה זה פתרונות תחבושת? כאשר אדם נפצע או משהו כזה, אז אתה שם פלסטר, בסדר? הפלסטר לא יפתור את הבעיה, הוא פותר את הבעיה זמנית, אתם מבינים? צריך בהרבה מאוד מהמקרים טיפול יותר מסיבי. עכשיו, מה זה פתרונות תחבושת? למשל, לברוח מניסיונות. זה מצוין לברוח מניסיונות, זה לכתחילה חייבים לעשות את זה, אבל זה לא יפתור לי את הבעיה מהשורש, כי אתה לא יכול לברוח לתמיד. אתה מבין? היא רצון שאסור לעצמנו להכניס את עצמנו לניסיונות. אבל אם אני קום אני אהיה בבריחה, בריחה, 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 אז בשלב מסוים זה יתפוס אותי ואז אני אפול. לא. אני רוצה למנוע ממני עד כמה שאפשר ניסיונות, אבל אם יהיה ניסיונות, יהיה לי את הכלים להתמודד איתם. נקודה ראשונה. כל מיני פילטרים כאלה ואחרים, אתה יודע, שהם מונעים ממני לעשות דברים מסוימים. לא משנה, כל מיני מסוכות כאלה, שגורמים לי לא לעשות או לא לראות, וכדומה, דברים שאני לא רוצה. זה מצוין, אבל זה גם כן, זה פתרון תחבושת. למה? כי מה יקרה אם פתאום אנחנו נהיה במקום שלא יהיה פילטרים, או ופתאום הוא יגלוש על ההוא, ומה, ואז אני פול? לא, אני חייב למצוא דרך. שוב פעם, הפילטרים מצוינים, אני חייב אותם, אבל הם פתרון תחבושת. זה טוב לעכשיו, לשדה הקרב, מה שנקרא, אבל אחרי זה צריכים להתפנות לבית חולים, לטפל בשורש הבעיה. כי אם אני אטפל בשורש הבעיה, אז הדברים בעצם השתנו, והשתנו בעזרת השם, לתמיד. בסדר? כי אנחנו צריכים לחפש באמת את השורש. כי אם אני עכשיו מנקש עשבים בגינה שלי, ואני נתקל באיזשהו שורש ענק, רציני, ואני אנסה לעקור את השורש הזה על ידי שאני מושך בעלים. זה לא יעבוד, נכון? אני אתלוש את העלים, אבל השורש נשאר. גם אם אנסה לגדוע את השורש, זאת אומרת, אני חותך עכשיו את כל הענפים, עדיין השורש נשאר, וזה יוציא ענפים חדשים. גם אם אני עכשיו יוריד את השורש מעל פני האדמה, זאת אומרת, מהאדמה ומעלה, אני מוריד אותו. זה יפה, מצוין, זה יחזיק מעמד, אבל כמה זמן? בשלב מסוים, אם השורש עדיין נשאר באדמה, הוא יוציא זרדים, הוא יוציא גזעים, הוא יוציא ענפים. אז תגיד לי הרב, מה השורש? האם השורש יהיה צרה שגם ככה אי אפשר לברוח ממנו כל ימי חיינו? יכול להיות. אבל אני רוצה להבין שהיצרה בעצם יושב על משהו. כי הקדוש ברוך הוא לא יעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. זאת אומרת, הנקודת מוצא יהודית, שבוודאי אני יכול לעמוד, עם היצרה הנורמלי, נקרא לזה ככה. כל עוד ואני לא נופל ברשת סתם, אני מסוגל לעמוד בניסיון. אז אם אני לא עומד, זה בעיה שלי. למה בעיה שלי? שוב פעם, לא בגלל שאני לא טוב, לא בגלל שאני לא צדיק, לא בגלל שאין לי יראת שמיים, זה לא קשור. זה קשור לאינפורמציה, שאני מכניס לי למקום שאני לא יכול לעמוד בו כביכול. ואז אני שואל למה נפלתי. למה נפלת? בוא תלמד. איך להתמודד עם זה. אז נקודה ראשונה. אנחנו נדבר על כמה נקודות, יקירה, זה רק ההתחלה היום, אבל אנחנו נתחיל. אחת הסיבות, שימו לב טוב, שאנחנו לא עוקרים את ההרגלים השליליים שלנו, כי ההרגלים השליליים שלנו הם בעצם מנהרות בריחה. מה הכוונה? אנחנו הרי רוצים להקות בראשי החמאס. אנחנו רוצים הרי להחזיר את השבועים. מה הבעיה? אז העילית זה החלק הפשוט, זה החלק הגלוי, זה החלק אפילו הקטן יחסית. יש את עזה תחתית, והם בנויים כמנהרות. מנהרות בריחה או מנהרות תקיפה, עבורנו מנהרות בריחה, הם בורחים, לא משנה, החצופים האלה, בסדר? הם בורחים, יופי. גם לנו, שימו לב טוב, חלק מההרגלים השליליים שלנו, הם מהווים מנהרת בריחה. מה הכוונה? מה קורה עכשיו, למשל, אדם מרגיש הרגשה לא נעימה? לדוגמה, לחץ. למשל, בדידות. למשל, שיעמום. ברגע שאנחנו מרגישים הרגשה לא נעימה, כזו או אחרת, לא כיף לנו ולא נוח לנו, אנחנו ננסה לברוח. בסדר? טבע האדם. שוב פעם, זה לא לגנאי. אני אספר לך מה המציאות. המציאות, בוא נסכים עליה, גם ברמה הכי פשוטה, שאם חם לך, אתה פותח מזגן. אם קר לך, אתה מדליק חימום. בסדר? זאת אומרת שיש לי הרגשה לא נעימה, אני אנסה למצוא פתרון כמה שיותר מהר כדי לפתור את הבעיה. אין לי בעיה עם זה, אני לא מצפה, אני לא מחכה לך, תסבול. ממש לא. אבל מה שקורה, וזו הבעיה העיקרית, מה קורה אם עכשיו, כשיש לי הרגשה לא נעימה, אני בורח להרגל שלילי. סתם, אני אקצין, כן? אדם קר לו, אז הוא גונב סמיכה מהשכן כדי להתחמם עכשיו. בסדר? זה לא טוב. הוא פתר את הבעיה שלו, הוא לא פתר באמת, הוא יצר איזשהו, נקרא לזה, מנהרת בריחה, שעכשיו לא קר לו, אבל הוא גרם עכשיו בעיה יותר חמורה. עכשיו הוא יתרדר לגזל, עכשיו יחזיר, לא יחזיר, ואז עבירה גורת עבירה, וישאלו אותו איפה, אתה לקחת את השמיכה? לא, זה לא אני, זה גם משקר. זאת אומרת, התחיל פה תהליך של הידרדרות, שימו לב טוב. אז הכל התחיל ממה? הכל התחיל מהרגשה לא טובה. זה הנקודה העיקרית, יקיריי. כל ההרגלים כמעט השליליים שלנו, הם נובעים כמנהרת בריחה להרגשה לא נעימה. אני עכשיו השעון מתפצל בבוקר, בסדר? אתה צריך לקום, אתה צריך לקום. אבל לקום זה הרגשה לא נעימה, בסדר? אז מה אתה עושה? אתה בורח. או מחבא את השעון, או ממשיך לישון, או לא משנה לי מה. בסדר? אותו דבר בדברים אחרים. משעמם לו. אז פתאום הוא מתחיל לחפש כל מיני אטרקציות במקומות לא טובים, בסדר? או שעכשיו הוא בלחץ. את בלחץ, יש לך איזה מבחן, יש לך טסט, אני לא יודע, לא, יש לך מבחן, זה מלבן, יש טסט, שלא יגידו איך שאני, זה. ואז את אוכלת. למה? שוב פעם, יש הרגשה לא טובה. לחץ, לרב, אני בלחץ. מה יהיה? מה יהיה עם חיזבאללה? מה יהיה עם הזה? עוד פעם, אנחנו במצב לחוץ עכשיו. ובמידה, ואני לא אתמודד נכון עם הרגשה לא טובה, מה שאני אעשה כאיזשהו ברירת מחדל מיידית, אני אברח למנהרה. ואז שאני הולך למנהרת הבריחה, מה שאני עושה, אני יוצר שתי בעיות. בעיה ראשונה, אני לא באמת פותר את הבעיה. אבל לצורך העניין עכשיו נגיד, אדם יש לו מבחן, בסדר? יש לו מבחן, יש לו מבחן, והוא לחוץ. היא לחוצה. ובגלל שהיא לחוצה, יש הרגשה לא נעימה. היא רוצה הסך דעת כלשהו מהרגשה הלא נעימה, היא פותחת המקרר ורואה את הגלידה משבת. והיא אומרת, זהו, תמות נפשי עם פלישתים. תביא את הגלידה, אני נופל על הגלידה עכשיו וחסל אותה. שימו לב טוב, הגלידה לא פותרת את הבעיה, המבחן נשאר מבחן. לא רק שהיא לא פותרת את הבעיה, אבל, אלא גם היא לימדה אותנו, נקרא לזה מנהרת בריחה שלילית. למה? כי עכשיו, קודם כל, לא רק שהבעיה לא נעלמה, אלא הבעיה רק תחריף לי. למה? כי עכשיו אין, לא למדתי, אז אחרי זה אני כועס על עצמי שגם בזבזתי זמן, וגם אני כועס על עצמי שאכלתי את הגלידה עכשיו, ואני סתם מרגישה מגעיל ובא לי למות ושלום על ישראל. זאת אומרת, אני חוזר על המסלול. זה מתחיל עם הרגשה לא טובה. ההרגשה הלא טובה הזאת היא גורמת לי רצון לברוח ממנה, ותכף נראה שהצורך לברוח זו טעות. כי אי אפשר לברוח מעצמנו, בטח לא לתמיד. זמנית זה כמו זריקת הרדמה אצל הרופא שיניים. כואב לך השן, לא נעים, נכון? אז הרופא שם עכשיו איזשהו משחה, או איזשהו זריקה, או לא אכפת לי מה. זה לא יפתור את הבעיה. זה במקרה הטוב ייתן לי איזשהו הלחוש, איזשהו הרדמה, איזשהו הקלה זמנית. אבל זה יכול לתת לי הרגשה של אשליה, כאילו כבר אין בעיה. לא, עכשיו הבעיה תחריף אם אני לא אטפל בה, כי עכשיו יעבור זמן, ולאחר מכן המצב יהיה כבר חמור יותר, כידוע בשיניים, זה יתחיל עם חור רגיל, יעבור לאיזשהו שורש, יעבור להכירה חס ושלום, בקיצור, אז אני מרגיש הרגשה לא נעימה, אני בורח, הבריחה הזאת היא לא משנה מאיזה סיבה, אני לחוץ, אני מרגיש הרגשה לא טובה, הרגשה של בושה למשל, מרגיש שאני מגעיל את עצמי, ואז אני יאללה נופל לכל מיני שטויות, בסדר? עכשיו זה לא משנה איזה שטויות, זה יכול להיות אכילה, זה יכול להיות צפייה בתכנים בעייתיים, זה יכול להיות אישון, זה לא משנה מה, סדנה דערה חדו, זה אותו רעיון, תדעו לכם, מי שיבין מה שאני אומר עכשיו, הוא תיאורטית יכול לצאת מכל בעיה שיש לו. רק הבעיה היא שאנחנו לא למדנו את הדברים האלה, ולכן אנחנו בורחים, ואז אנחנו לא מצליחים להתגבר, וזה נראה שאנחנו כבר מיואשים, אולי הרב, אולי אני מכור, אולי אני מכור. אני אומר לכם הפעם, זה נכון שההתנהגויות האלו, במידה ואני אחזור עליהם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, זה נותן לי הרגשה של סממני התמכרות. לא שאני מכור, מכור חס ושלום זה אדם שלא יכול כמעט, אני לא מדבר עכשיו על ההגדרה המדויקת עכשיו של ההתמכרויות, אבל ברמת העיקרון אדם שמכור פירוש דבר הוא לא יכול לתפקד בצורה רגילה, הוא לא יכול לנהל חיים נורמטיביים, הוא רוב היום, אם לא חלק ניכר מאוד ביום, שבוי בבריחה שלו האינסופית, שכבר הסלימה לדברים עוצמתיים יותר, למצבים קשים יותר, אני לא מדבר עליה, אני מחפש שרובנו ככולנו פשוט, אני אגיד לכם, כי אם אתה מגדיר עצמך כמכור, זה, אופה, אני לא מדבר כרגע, מי שבאמת כזה צריך לקבל עזרה מקצועית יותר מדויקת, אבל רגע שאני אומר עצמי, טוב, כנראה אני מכור, אתה בעצם נופל איזשהו מצב של חוסר עונים, טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה? יש מה לעשות, יקירים, שזה אנחנו פה. אז אתה לא, מכור שלך סממני התמכרות, נקרא לזה ככה, שאני לא יכול בלי זה, או ככה אני מרגיש, בואו נשים פרופורציה, אתה ודאי יכול בלי זה, רק זה נראה שאני לא יכול בלי זה. אז הנקודה הראשונה, יקיריי, שימו לב טוב, לברוח לא עוזר, בסדר? אנחנו מעכשיו לא בורחים. הבריחה היא תהיה מנהרת בריחה זמנית, ייתן לו הקלה, כלשהי, הקחיית חושים. זמנית, אבל לא תפתור את הבעיה. ולכן, אני רוצה לשאול את עצמי שאלה, וזו שאלה שהיא מוגדרת כ-game changer, מה שנקרא. זו שאלה שיכולה לשנות את פני המשחק. והשאלה היא, א', מה אני באמת רוצה? אני בורח ממשהו. מה אני באמת רוצה? ואל תגיד לי, אני רוצה את השטויות. לא, השטויות אתה כבר עשית, וזה כבר נותן לך איזו הרגשה של בריחה, אבל זה לא הסיבה האמיתית. זה לא הסיבה האמיתית. הסיבה שמעבר לזה שאני בורח, אני רוצה להבין למה אני בורח, ממה אני בורח? קודם כל לדעת ממה אני בורח ולמה. עכשיו השאלה השנייה, איך אני יכול לקבל את מה שאני מחפש בדרכים כשרות, נקרא לזה? בלי ליפול למעשים בעייתיים, ואני לא מדבר כאלה על מצוות ועבירות אפילו, זה גם, אבל אישום כזה וצפייה כזאת ואוכל כזה, זה לא משנה מה, שוב פעם, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת מחפש, תרשמו מה אתם עוברים, מה אתם מרגישים, אתה מן הסתם תכתוב על הדף, אתה תראה פתאום שאתה נמצא במצב באמת לא פשוט, בבית בלגן, עם עצמך אתה בבלגן, פרנסה לא מי יודע מה, מה עם שידוחים, מה עם הישיבה, מה עם העבודה, מה עם אשתך, מה עם בעלך, מה עם הילדים, איפה הבן, איפה הזה, אתם בלחץ נוראי, וממילא אתם בגלל הלחץ הנוראי הזה בורחים, לא אכפת לי למה. אז בוא נשאל עצמנו שאלה ראשונה, מה אני באמת רוצה, והשאלה השנייה, איך אני יכול לקבל את זה בלי נפילה למקומות בעייתיים. ואני אחפש תחליף, נראה שיש לי שתי אופציות, תקשיבו טוב, אופציה אחת זה למצוא תחליף טוב, כשר, ובהרבה מאוד מהמקרים יש, אני אומר לכם, ובמידה ואין, זה אנחנו נלמד בהמשך השיעורים שלנו, אנחנו נלמד איך יושבים עם הרגשה לא נעימה. בסדר, אז יש לי הרגשה לא נעימה. מה קרה, מה שנקרא? העולם לא יתהפך, אני לא ימות, זה הרגשה שהיצרה בדיוק כמו ילד קטן בסופר, שאומר לאמא, אמא אני רוצה משהו. ואמא אומרת לו, לא. והוא מתחיל להשתולל ולעשות בלגן. יקיריי, זה ילד קטן שבתוכנו שרוצה. אבל, כיוון שהזמן שלנו קצר ואנחנו צריכים לסיים, אז מי שרוצה כן להעמיק בדברים האלה וללמוד זה בצורה יותר מקצועית, שלנו גם היום קורס של CBT, של יום אחד, של סדנה אינטנסיבית של 5 שעות, וגם קורס של חצי שנה, אז אנחנו ניתן פה אינפורמציה אמיתית וטובה, אבל מי שרוצה פרטים על הקורסים, כוכבית 8, 26, 8. כוכבית 8, 26-8, זה מרכז הרב פרנקל בשילת, שם מתבצעים הקורס מהפרונטלים. עד כאן להיום, תודה רבה לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו, תודה רבה לכם, אנחנו נתראה משתמע בעזרת השם, בתוכנית הבאה, ובינתיים, תנסו. זה סך הכל הרגשה לא נעימה. מה אתם באמת צריכים? והאם אפשר למצוא תחליף טוב? ואם לא, נלמד לשבת עם הרגשה לא נעימה, כי זה יעבור. שמחזק אתכם, אמן כן רצון, תודה רבה, ונתראה משתמע, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב, להתראות.